אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
20 בינואר 2009 היה אחד הימים המאושרים בחייו של ג'ו ביידן. אי אפשר לראות כי זה פודקאסט, אבל תצטרכו לסמוך עליי שהוא מחייך כאן מאוזן לאוזן. הוא הרים את היד לפני שופט בית המשפט העליון, ג'ון פול סטיבנס, ולפני קהל של מאות אלפים, ונשבע לשרת את הציבור האמריקני כסגנו של הנשיא הנבחר ברק אובמה.
The duties of the office on which I am about to enter.
The duties of the office upon which I'm about to enter.
So help me God.
So help me God. Thank you, Mr. Justice.
עד היום אפשר להגדיר את הרגע הזה פסגת הקריירה הפוליטית שלו. אבל בנובמבר הקרוב יש לו סיכוי להגיע לאותו טקס, הפעם בתפקיד הנשיא. אז רגע לפני שהוא צריך לעמוד מול הבוחר האמריקני ולתת לו אלטרנטיבה אמיתית לטראמפ, החלטנו לספר לכם ולכן איך הסנאטור הזה מדלוואר הגיע להיות נציג הדמוקרטים בבחירות 2020, ולא, זה לא סיפור שגרתי. כמה לא שגרתי? בניגוד להשבעה החגיגית הזאת בוושינגטון, את ההשבעה הראשונה שלו לסנאט ב-1972, הוא נאלץ לעשות מבית החולים. הצלחנו לסקרן? יופי, אל תלכו לשום מקום. היי, אני מיכל רשף. ברוכות וברוכים הבאים לאמריקן. בהסקט הזה נעקוב אחרי הבחירות בארצות הברית. נסביר את כל מה שלא ברור, נספר את הסיפור מאחורי השיטה שבואו נודע על האמת נראית מסובכת מבחוץ, ונבין לעומק מה מניע את הבוחר האמריקני כשהוא בוחר את מנהיג העולם החופשי. פרק רביעי, הדוד ג'ו.
Joe Biden is one of the most likable people I've ever met in politics.
He's viewed as kind of old Joe, lunch bucket Joe, working class Joe, a guy that most people despite the partisanship like
ב-1972 ג'ו ביידן אז חבר מועצה במחוז ניוקאסל בדלוואר ועורך דין צעיר ממש צעיר רק בן 29 החליט לצאת למלחמה בגוליית המקומי גוליית בסיפור הזה היה הסנאטור המכהן ג'יי קיילב בוגס הרפובליקני בוגס כבר כיהן שנים ארוכות כסנאטור מושל וגם חבר קונגרס הנשיא דאז ניקסון הבטיח לו שכל המפלגה תהיה מאחוריו ואף דמוקרט בכלל לא רצה להתמודד מולו. ואז הגיע ג'ו.
Delaware is the first state. J. Caleb Boggs, who is the incumbent Republican, being challenged by Joseph Biden. Biden is a Democrat who's 29 years of age, but will turn 30 on the 20th of November, and thus will be constitutionally eligible to serve should he win.
אף אחד לא באמת חשב שלביידן יש סיכוי. הוא לא היה דמות מוכרת מאוד בדלוואר, אחותו ניהלה לו את הקמפיין, ואפילו היא הודתה, עשיתי את זה כי פשוט אף אחד אחר לא לקח אותו ברצינות. אבל כנראה שהם היו צריכים, כי במרוץ הזה הוא עשה את הבלתי יאמן וניצח את בוגס בהפרש של 3,100 קולות בלבד. הוא הפך לאחד הסנאטורים הצעירים בהיסטוריה של ארצות הברית. כמה ימים אחר כך הוא חגג יום הולדת 30, אבל רגע לפני שהוא שבע לתפקיד, המזל שלו נגמר. ב-18 בדצמבר מגיע אחד הימים הקשים בחייו של ג'ו ביידן.
His wife and daughter were killed in an automobile accident and his two young sons severely injured.
אשתו של ג'ו, ניליה הנטר, נסע עם שלושת ילדיהם, בואו, הנטר ונאומי, לקניות חג המולד. בדרך הביתה, המשאית שחצתה את הצומת התנגשה ברכב. ניליה ונאומי נהרגו, שני הבנים נפצעו קל. ביידן היה שבור.
My wife was dead. My daughter was dead. And I wasn't sure how my sons were going to make it. For the first time in my life I understood how someone could consciously decide to commit suicide. Not because they were deranged, not because they were nuts, because they'd been to the top of the mountain. And they just knew in their heart they'd never get there again.
במקום לתכנן איפה לשים את השולחן במשרד, הוא נאלץ לתכנן הלוויות. הנשיא דאז ניקסון התקשר לנחם.
Senator, I know this is a very tragic day for you, but I wanted you to know that all of us here about you and praying for you and also for your two children. I'm sure that she'll be watching you from now on. Good luck to you.
Thank you very much, Mr. President.
Okay, here you go.
בשלב הזה ביידן כבר חושב לפרוש מהסנאט כדי לטפל בילדים, אבל יש מי שמשכנעים אותו להישאר. וככה מגיע הרגע המשונה הזה, בחמישה בינואר 1973, שבו הוא הושבע לסנאט בכנסייה קטנה בבית החולים בווילמינגטון, כשלצידו בנו בו, ברגל מגובסת, בנו הנטר ובני משפחה נוספים. שנים אחר כך, כשהוא הציג אותו בוועידת המפלגה הדמוקרטית ב-2008, סיפר בו ביידן על הרגע הזה.
He was sworn in the hospital at my bedside. As a single parent, he decided to be there. Put us to bed, to be there when we woke up from a bad dream.
זו לא תהיה הטרגדיה המשפחתית האחרונה בחיים של ג'ו ביידן, אבל עוד נגיע לזה. ביידן נבחר אחר כך שוב ושוב, הוא כיהן בסך הכל 36 שנים כסנאטור ועוד 8 שנים כסגן נשיא. אבל אל תחשבו שיסתפק רק בזה. למעשה, ביידן כבר רץ פעמיים לנשיאות. רץ והפסיד.
After conceding just last weekend that no one knows me, Senator Joseph Biden of Delaware today became the fifth Democrat to declare he's seeking the party's president.
הפעם הראשונה הייתה ב-1988. עכשיו זה כבר נראה פחות הגיוני, אבל אז הוא רץ על הטיקט של המועמד הצעיר ביותר. רק בן 46, הוא רצה להיות קנדי הבא. ואפילו הלך לו די טוב. הוא הצליח לגייס לא מעט כסף, נחשב בתחילה למועמד חזק ומנוסה, אלא שאז הגיע הנאום הזה.
And I started thinking as I was coming over here, why is it that Joe Biden is the first in his family ever to go to a university? Why is it that my wife who's sitting out there in the audience is the first in her family to ever go to college?
השורות האלה נשמעו לכמה אוזניים קצת מוכרות. למעשה, הן הועתקו כמעט מילה במילה מנאומו של מנהיג הלייבור בבריטניה באותה שנה, ניל קינוק.
Why am I the first Kinnock in a thousand generations to be able to get the university? Why is Gladys the first woman in her family in a thousand generations?
אחר כך התברר שקטעים מנאומים נוספים שלו הועתקו מנאומים של ג'ון קנדי, וגם איזו עבודה בבית ספר למשפטים. בקיצור, המבוכה הייתה בשמיים. זה אולי נשמע עניין פעות בימים האלה, אבל אז זה היה ממש סקנדל. מצחיק לחשוב למה קראנו פעם סקנדל בפוליטיקה האמריקנית, אה? בכל אופן, ביידן נאלץ לפרוש מהמרוץ ולא חזר אליו עד 2008, 20 שנים אחר כך. אז הוא התמודד מול ברק אובמה והילרי קלינטון, פרש די מוקדם במרוץ, וזכה להיות טייס המשנה של הנשיא השחור הראשון. עכשיו, הוא כבר מכוון גבוה יותר.
ג'ו ביידן הוא לא איזשהו עילוי, עם כל הכבוד לו, הוא נראה לי בחור מאוד סימפטי, אבל הוא לא איזה מועמד שונה, בהקשר של כמו שקנדי היה שונה, כמו שקלינטון אפילו היה שונה, ובאמת שינה באופן משמעותי.
זה דוקטור יואב פרומר, מנהל המרכז לחקר ארצות הברית בשיתוף תוכנית פולברייט מאוניברסיטת תל אביב.
זה מה שנקרא more of the same, וזו בחירה מאוד שומרנית, מאוד, מאוד בטוחה. הוא המשך ישיר של הניסיון המאוד מעניין הזה, בעצם משנות ה-90, המפלגה הדמוקרטית הרי ממציאה את עצמה מחדש. ביל קלינטון הוא איזשהו סינתזה, אחרי רצף של הפסדים, במיוחד בשנות ה-70 וה-80, ב-72 מגוורן, ב-84 וולטר מונדל, האליטות במפלגה הדמוקרטית עושים איזשהו מהפך פנימי, מחשבתי, אידיאולוגי, שהם בעצם זונחים מבחינה סוציו-אקונומית את המחשבה של ה-New Deal, מהמשנה הסוציו-אקונומית והפוליטית של מדינת רווחה, אז מבחינה סוציו-אקונומית וחברתית הם נעים יותר ימינה, מה שנקרא באנגלית triangulation, יש את השילוש הזה בזה שהם באמת מאמצים חלק לפחות מהרפורמות שוק חופשי, מה שנקרא ניאו-ליברליזם, ההתפתחות, השלב האחרון בעצם של הקפיטליזם שמתחיל בשנות ה-70, אז הם מאמצים את זה כמשנה סוציו-אקונומית וגם פוליטית מבחינת להחליש את מדינת הרווחה, להפריט אותה, להחזיר יותר שליטה גם למדינות עצמאיות, אבל גם לאזרח ולשוק הפרטי על חשבון המדינה עצמה. אז זה מבחינה סוציו-אקונומית, נעים ימינה, אבל מבחינה מה שנקרא identity politics, של פוליטיקת הזהויות, במיוחד גזע, מגדר, מיניות, הם נעים שמאלה. אז זה איזשהו תהליך נורא מעניין, שמצד אחד אנחנו מתרחקים מהניו דיל וממדינת הרווחה, מצד שני אנחנו כן מאמצים את הרבה מהערכים של שנות ה-60, של ה-counter culture, של המהפכה התרבותית, של שוויון זכויות אזרחיות, גם אצל ביידן עצמו רואים את האבולוציה הזאת. מצד אחד ביידן הוא תומך נלהב בשכר חופשי, תמך בנפטה, בהסכמים שכר חופשי בצפון אמריקה בשנות ה-90, הוא מייצג את הניסיון הזה לנוע יותר קרוב לימין באופן כלכלי ופוליטי, אבל לנוע שמאלה יותר באופן תרבותי וזכויות אזרח. אני לא יודע אם זה יעבוד, אבל זה כן ניסיון לפחות להעתיק את המודל של קלינטון ואת המודל של אובמה. אבל כמו שאמרנו מקודם, משהו חדש לא יהיה פה, ולכן זה גם סיכון, כי טראמפ שהוא דבר חדש, הוא איזשהו, לא רק כאיש, כגם סמל שמנפץ את כל המוסכמות והסטרוקטורות הקיימות לפני זה, אני לא בטוח אם לחזור אחורה למה ש... מוכר והוכיח את עצמו אם זה הפתרון, אבל זה מה שהם בחרו, נראה בנובמבר אם זה יצליח להם.
אז מה גרם לאובמה לבחור דווקא בו, לסגן נשיא?
Now is the time to say yes we can.
שאלה מעניינת, אי אפשר באמת לדעת, אבל אני חושב שברמה האישית הייתה ביניהם כימיה, וזה חשוב וזה גם נורא בולט. סגן נשיא זה דרך המינוי נורא פרגמטי. זה מישהו שאמור לא להזיק ולעזור ולהשלים את המועמד. במקרה של אובמה אני חושב היו שתי סיבות, אחד זה הכימיה האישית ביניהם, שבאמת הייתה חברות והערכה ברמה המקצועית, באמת, אובמה התייעץ עם ביידן על הרבה דברים, על ענייני הביטוח בריאות, שזה החקיקה דגל שלו הרי, על עניינים של להציל את המשק אחרי המשבר הפיננסי, בטח ובטח במדיניות חוץ, כל מה שקשור בעיראק ואפגניסטן, זה בעצם היה התיק של ג'ו ביידן, אז זה בעצם גם הסיבה השנייה לענות לשאלה שלך, זה העניין של ביידן הגיע עם מוניטין, עם ניסיון רב מאוד, במיוחד במדיניות חוץ, נכון, הוא היה ראש הוועדת הענייני חוץ בסנאט, והוא הגיע סוג של זקן השבט, מישהו מבוגר אחראי, שזה משהו שהיה חסר לאובמה, שכמובן הוא לא השלים, הוא הגיע, הוא היה סנאטור צעיר, הוא היה סנאטור טרי, בלי שום ניסיון במדיניות חוץ, ובהקשר הזה ביידן כן השלים אותו, יצר את התחושה גם שיש מבוגר אחראי עם ניסיון במדיניות חוץ שעזר להרבה בוחרים, וגם הממסד הדמוקרטי להקל את זה שיש מועמד כל כך צעיר וחסר ניסיון.
לא רק אובמה אהב את ביידן. הקונצנזוס לאורך השנים היה שהקהילה האפרו-אמריקנית אוהבת את ביידן וגם מצביעה לו. ראינו את זה השנה למשל בפריימריז בקרוליינה הדרומית. עכשיו תשאלו, ובצדק, למה זה כל כך משנה? אז הנה כמה מספרים שאולי יסבירו. אפרו-אמריקנים מהווים כ-13% מהאוכלוסייה ובערך רבע ממצביעי הפריימריז במפלגה הדמוקרטית, והם חשובים במפלגה הדמוקרטית. בעשורים האחרונים כל מועמד שנבחר לייצג את המפלגה לא הצליח לזכות בלי הקול שלהם. ב-2008 ההתלהבות שלהם מאובמה הובילה לכך ש-98% מהם הצביעו לו. השאר, היסטוריה. אז אנחנו יודעים ויודעות למה הם הצביעו לאובמה, אבל למה הם אוהבים את ביידן? והאם אפשר להתייחס בכלל לקהילה הזאת כמקשה אחת?
באמת יש, אני חושב, שלוש סיבות עיקריות שאפשר לייחס את הפופולריות של ביידן בקהילה האפרו-אמריקאית, וכמובן צריך להדגיש בחלק מהקהילה האפרו-אמריקאית, במיוחד אצל הבוחרים היותר מסורתיים, יותר מבוגרים מבחינה דמוגרפית, במיוחד מעל גיל 50. אז באמת, אחד זה העובדה שהוא מקשר את עצמו לאובמה, שהוא סגן נשיא של אובמה, שהוא גם משווק את עצמו באיזשהו מובן, כהמשך של אובמה. אז זה מן הסתם עוזר לו, זה הדבר השני. הדבר השני, זה באמת שהוא פשוט מוכר, נכון? Name recognition, לטוב ולרע, הוא כבר, כמה שנים הוא שם, כבר הוא מהרי תחילת שנות ה-70, 40-50 שנה, הם מכירים אותו, הם אוהבים אותו, והוא לא יפתיע אותם בהקשר הזה, והוא גם ברוב המובנים הוא סיפק את הסחורה. והדבר השלישי הוא פשוט העניין הפרגמטי, העניין של electability, שמסתכלו על ברני סנדרס, במיוחד הבוחרים מבוגרים יותר, מעל 50, מעל 65, בוודאי, בוודאי, והם חוששים מברני סנדרס, הם חושבים שביידן זה אימור בטוח יותר, למרות שהכל האפרו-אמריקאי אומנם סייע לביידן בפריימריז, צריך לזכור שבדיוק כמו עם הילרי קלינטון ב-2016, זה עלול להיות לא מספיק לו בנובמבר, ומה הכוונה? הכוונה היא ש... הילרי קלינטון למעשה לא מצליחה להוציא את אותו קהל, במיוחד בוחרים אפרו-אמריקאים שאובמה הוציא, מסיבות ברורות, אבל מדובר פה מבחינה מספרית בקרוב למיליון וחצי בוחרים אפרו-אמריקאים שצביעו לאובמה ולא הצביעו לקלינטון. עכשיו, לאור העובדה שטראמפ ניצח בכל כך מעט קולות במדינות מפתח כמו מישיגן ופנסילבניה, שזה בעצם מדינות גם עם אוכלוסייה אפרו-אמריקאית מאוד גדולה, למעשה עם עוד כמה עשרות אלפי קולות של אפרו-אמריקאים בדטרויט, למשל, ועוד כמה עשרות אלפי קולות של אפרו-אמריקאים בפילדלפיה, שזה שתי ערים הגדולות במישיגן ופנסילבניה, הילרי הייתה יכולה לנצח, וביידן פה שוב מסתכן בזה שבאמת, אם הוא לא מצליח להוציא את אותו מספר, או מתקרב לפחות לאותו מספר של בוחרים אפרו-אמריקאים, שזה בעיקר אפרו-אמריקאים צעירים, כמו שאובמה עשה, אז גם אם היה לו מספיק תמיכה לנצח את ברני סנדרס בתוך המפלגה הדמוקרטית, זה לא אומר שזה יספיק לו מול טראמפ בנובמבר. הבוחרים הצעירים, זה לא בוחרים שהם אוהבים את ביידן, כלומר, ההצלחה היחידה שהייתה לברני סנדרס למעשה הייתה בקהילה האפרו-אמריקאית, באמת הייתה עם צעירים יותר. וזה גם האנשים היותר אקטיביסטים, יותר פעילים, אפשר אולי לייחס אותם ל-Black Lives Matter, בטח בעשור, ב-15 שנים האחרונות. ביידן הולך מאוד להתקשות להוציא את הציבור הזה, וזה בדיוק הציבור, להתייחס לשאלה שלך, שלא סולח לו ולא שוכח לו על הדברים שאת הזכרת. בשנות ה-70 הוא התנגד לבאסינג, באסינג באמת היה אינטגרציה כפויה של הבתי ספר הציבורים, במיוחד בערי תעשייה בצפון-מזרח.
פתח סוגריים. באסינג, מהמילה אוטובוס. הכוונה הייתה לתלמידים שחורים שלקחו אותם באוטובוסים מיוחדים ללמוד בבתי ספר לבנים כדי להפוך את בתי הספר האלה למעורבים. ביידן התנגד לפרקטיקה הזאת, למרות שהוא טען שהוא היה פעיל במאבק לזכויות האזרח אז. אם אתם עוקבים אחרי המרוץ, אולי שמעתם כבר את המילה הזאת. היא הובילה לאחד הקטעים הזכורים מהעימותים בפריימריז הדמוקרטיים. ג'ו ביידן, מול הסנטורית השחורה, קמלה האריס.
Do you agree today that you were wrong to oppose busing in America? Then,
no,
do you agree?
I did not oppose busing in America. What I opposed is busing ordered by the Department of Education. That's what I opposed.
You know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me.
דווקא הצעירים, זה אלה שזוכרים לו את זה. הם זוכרים לו את זה, הם זוכרים לו, תזכרת את 1994 באמת, ה-Crime Bill.
אוקיי, סליחה, עוד סוגריים. ה-Crime Bill, חוק הפשע, היה חוק מקיף למלחמה בפשיעה שחוקק הנשיא ביל קלינטון. הוא נועד להילחם בסחר בסמים ובפשיעה העירונית, וכלל עונשים חמורים ותקציבים לטיפול בעבריינים. בפועל, הוא הוביל לכך שהמון אפרו-אמריקנים נעצרו על פשעים קטנים ונשלחו לשנים רבות לכלא. אני אתן לדוקטור פרומר לקחת את זה מכאן.
החקיקה מאוד מקיפה, שכללה הרבה מאוד דברים, שאגב, יש לזה מורשת מאוד בעייתית, כי יש לזה הרבה דברים מאוד טובים. כלומר, בראש ובראשונה, זה אחד מהחוקים היחידים בהיסטוריה שהגבילו נשק. יש שם את ה-Assault Rifles Ban, זה בעצם שם הגבלה על מכונות עירייה, על כל ה-AR-15, זה כל המכונות עירייה שמשתמשים בהם בטווח, בכל המקרי טווח בשנים האחרונות. אז הם אבל לא שוכרים לו את זה, כי זה באמת גרם לזה שהרבה מאוד צעירים אפרו-אמריקאים, גברים בעיקר, הלכו לכלא. גם בסוף שנות ה-80, כלומר, ביידן הוא מאוד עקבי, הוא תמיד קרא לעצמו מה שנקרא tough on crime, והוא באמת הוביל חקיקות כאלה ב-1986 ו-1988, חקיקות שמאוד הגבילו והקשיחו ופגעו גם באופן דיספרופורציונלי על אפרו-אמריקאים, בכל מה שקשור לסחר בסמים ולכל מיני דרישות בחוק, של עונשים די עזויים, למשל 5 שנים על כל עבירת סמים, גם של גרם אחד של קרק, שזה היה סוג של סם, סוג של קוקאין הרי. אז נכון, הצעירים לא שכחו לו את זה, והם אלה שגם לא, אני לא יודע אם הם לא יתמכו בו, אבל הם בטח לא יצאו לרחובות, כמו שהם יצאו בשביל אובמה, הם לא יגיעו להצהרות, הם לא התלהבו, וביידן חייב התלהבות. אבל מצד שני, ההורים מקבלים את זה, כי גם כל החוקים האלו שמדברים על זה הרבה עכשיו, על החוק הזה מ-1994 עם הגבלת הפשע, החוק הזה גם חלק מהיוזמים, מסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, של כל החוקים האלו, שהגבירו את העקיפה ואת הענישה, במיוחד לסמים ולפשע עירוני, זה הייתה הקהילה אפרו-אמריקאית, זה החברי קונגרס, אפרו-אמריקאים, אנשים כמו צ'רלי רנגל, חבר קונגרס בכיר מניו יורק, מה שנקרא The Congressional Black Caucus, ההנהגה של החברי קונגרס האפרו-אמריקאים בקונגרס, הם גם דחפו להרבה מהחוקים האלו, אז באמת המתיחות היא לא רק לבנים שחורים, אבל היא גם בתוך הקהילה השחורה, בין מבוגרים וצעירים יותר.
טוב, לא רק עם אפרו-אמריקנים יש לביידן היסטוריה מורכבת, גם עם נשים. דוקטור פרומר הזכיר קודם איך ביידן מייצג את האבולוציה שעברה המפלגה הדמוקרטית בהשקפות ובתפיסות שלה, אז התהליך הזה כלל גם לא מעט התנצלויות בדרך, על דברים שהוא עשה או עמדות שהוא הביע בעבר, והיום הן כבר, איך נאמר, לא מתאימות. אם יצא לכם לראות אותו באיזושהי אינטראקציה עם אנשים, בוודאי שמתם לב שתמיד יש שם מגע. לפעמים זה אפילו קצת מביך לראות. הסנאטור המזדקן אוהב לחבק, ללטף, לתת צ'פחות לגברים וגם לנשים, אבל בעידן מיטו כבר למדנו שהתנהגות כזאת יכולה להיות בעייתית, אפילו מטרידה.
Tonight, Joe Biden is facing troubling accusations. Nevada Democrat Lucy Flores claims the former vice president inappropriately touched and kissed her head before a rally in 2014. She writes in New York Magazine that she felt powerless to do anything about it.
House Speaker Nancy Pelosi today advised former Vice President Joe Biden to keep his distance after two women accused him of touching them inappropriately.
We'd like an apology.
Well, look, I'm really sorry if they what I did in talking to them trying to console that in fact they took it a different way and it's my responsibility to make sure that I bend over backwards to try to understand how not to do that.
כן, עידן קורונה לא היה יכול לבוא לו בזמן טוב יותר. עכשיו אף אחד לא יכול לגעת באף אחד, אז הנה מכשול אחד שהוסר. כמעט. בתחילת חודש אפריל פרסם העיתון ניו יורק טיימס תלונה חדשה של אישה שעבדה עם ביידן, והיא כבר טוענת שהיה שם הרבה יותר מחיבוק ידידותי.
I was approached by my supervisor. She handed me a gym bag and said, "Hurry, Joe wants this, so get it to him. He's meet you down towards the Capitol." And I went down the stairs and I don't remember exactly where I was because there's connections between the Russell building and all of that and the corridors. But we were in a semi-private location. It wasn't a room. It wasn't the Russell office building. It was, I mean, in his office. It was down in the corridors. And I handed him the gym bag. And then it was one, as I described, fluid moment. He was talking to me and he said some things that I don't recall. And I was up against the wall and I remember the coldness of the wall. And I remember his hands underneath my blouse and underneath my skirt and his fingers penetrating me as he was trying to kiss me and I was pulling away. And he pulled back and he said, "Come on, man, I heard you liked me." But he was angry. It was like a tight voice. And he tended to smile when he was angry. And he isn't like the Uncle Joe, like everybody talks about now. He was younger. He was my dad's age at that time and very strong. And he looked insulted and angry. And I remember feeling like I had done something wrong when he said that statement.
טרה ריד עבדה עם ביידן בתחילת שנות ה-90. היא טוענת שיום אחד נקראה לפגוש אותו במסדרון צדדי, שם הוא הצמיד אותה לקיר וביצע במעשה מגונה. פתאום, דוד ג'ו החביב, המביך, זה שרק מנסה להראות שהוא אמפתי לאנשים ועושה את זה קצת עקום, הפך לעבריין מין. ביידן עצמו היה צריך ללכת פה על חבל דק. מצד אחד, לטעון שמדובר בשקר, ומצד שני, לא לתקוף את המתלוננת, כי אתם יודעים, זה בעייתי בעידן מיטו. ובכלל, זה פשוט בעייתי.
To our viewers, please excuse the graphic nature of this, but I want to make sure that there is no question as to what we're talking about. She says in 1993, Mr. Vice President, that you pinned her against the wall and reached under her clothing and penetrated her with your fingers. Would you please go on the record with the American people? Did you sexually assault Tara Reid?
No, it is not true. I'm saying unequivocally, it never, never happened. And it didn't. It never happened.
הסיפור הזה הכניס את הדמוקרטים לבעיה. כל השנים האלה הם צעקו נגד טראמפ שהודה בהטרדה מינית של נשים, והתנגדו גם למינוי של השופט קוונו בגלל טענות דומות. אז מה עושים ועושות עכשיו? איך בולעים את הצפרדע הזאת? האם נשים יצביעו לו עכשיו, או שאולי הפרשה הזאת תכריע את תוצאות הבחירות?
סופו של דבר שמסתכלים על הרקורד של ביידן, וזה מעבר לעובדה שהוא אמר שהוא ימנה אישה על הסגנית שלו, ולעובדה שרוב הארגוני נשים הגדולים באמריקה כן תומכים בו בתוך המפלגה הדמוקרטית. הרקורד שלו, אנשים, הוא די מוכיח את עצמו, והוא היה, כמו שאמרתי, אותו תהליך אבולוציה שג'ו ביידן מסמל, הוא גם מסמל איזשהו חשבון נפש, הוא עשה חשבון נפש, נכון, על זה שהוא לא הגן מספיק על אניטה היל, שהיה את השימועים לשופט העליון קלרנס תומס, הרי ב-1991.
כן, על הסיפור הזה ביידן חטף לא מעט לאורך השנים, ויש שיאמרו בצדק. ב-1991 אניטה היל הייתה עוזרת לשופט קלרנס תומס באחד מבתי הדין לערעורים. תומס היה מועמד של הנשיא ג'ורג' בוש האב לכהן כשופט בבית המשפט העליון. השימוע הפרוצדורלי בסנאט כבר הסתיים, ודרכו לכיסא הנחשק הייתה סלולה. אלא שאז, רעיון שערכו אנשי ה-FBI עם היל דלף לתקשורת, והשימוע נפתח מחדש. היל זומנה להעיד בו וטענה שתומס ממש הטריד אותה מינית.
On these occasions, he would call me into his office for reports on education issues and projects, or he might suggest that because of the time pressures of his schedule, we go to lunch to a government cafeteria. After a brief discussion of work, he would turn the conversation to a discussion of sexual matters. His conversations were very vivid. He spoke about acts that he had seen in pornographic films involving such matters as women having sex with animals, and film showing group sex or rape scenes.
את החקירה הצולבת של היל ניהל ג'ו ביידן. זוכרים את הסיפור של השופט ברט קוונו, שהיה מועמד של טראמפ לבית המשפט העליון, והמתלוננת נגדו קריסטין בלאזי פורד? זה קרה ממש לפני שנתיים. אז אותו דבר רק בשנות ה-90. הנה ככה זה נשמע.
Welcome, Professor Hill.
Thank you.
Can you tell the committee what was the most embarrassing of all the incidences that you have alleged?
Are you interested in writing a book?
It is appropriate to ask Professor Hill anything any member wishes to ask her to plumb the depths of her credibility.
והוא התנצל על זה, שהוא לא הגן עליה מספיק, שהיא הרי הייתה, היום היא פרופסורית למשפט, אבל בזמנו אני חושב שהיא הייתה אחת מהאינטרנס של קלרנס תומס, אני חושב משהו כזה, ובאמת ישימה אותו בהרבה דברים מאוד חמורים. וביידן התנצל על זה, שהוא לא הגן עליה. ואני חושב שהוא, לאורך הקריירה שלו, רואים שהוא כן מנסה לתקן את עצמו, מנסה לחזור בו, גם עם היחס שלו כלפי הקהילה הלהט"בית, שבשנות ה-90 הוא תמך כמו קלינטון, כמו כל הממסד, הוא תמך ב-Don't Ask, Don't Tell, שזה בעצם המדיניות בצבא האמריקאי, שלא אפשרה לחברי הקהילה הלהט"בית בפומבי להודות בזה, והם היו צריכים בעצם להסתיר את זה, וביידן הצביע ב-1996 בעד החוק Defensive Marriage Act, שבעצם הגדיר נישואים בין גבר ואישה, ולמעשה אסר על נישואים חד מינים. אבל הוא חזר בו מכל הדברים האלו, והוא עודד את אובמה ב-2012 הרי, להכיר בניסויים חד מינים. אז ביידן באמת, בטח ב-20 שנים האחרונות, פועל ומקדם הרבה חוקים, שהוא היה סנאטור עוד עד 2008, למען זכויות אישה, ודיברנו מקודם כל על החוק הפשע הגדול של 1994, אבל גם שוכחים שבתוך זה, כמו שאמרתי שהיה גם חוק להגבלת נשק, היה גם חוק מה שנקרא Violence Against Women Act, שאחד מהחוקים הכי חשובים, בטח בחצי השני של המאה ה-20, להגן על נשים, גם מבחינת תקציבים, גם מבחינת העונשים, ונגד מי שמואשם או מורשע באלימות נגד נשים. וזה דברים שביידן קידם, וגם את זה אני חושב זוכות לו הרבה נשים, ואני לא חושב שזה יהפוך באיזשהו מכשול בדרך. יש לו מספיק מכשולים שהוא יוצר בעצמו, אני לא חושב שזה יהיה אחד מהם.
הפה של ביידן הוא אחד מאותם מכשולים כאלה.
Look, tomorrow's Superstar Tuesday, and I want to thank you all. We hold these truths to be self-evident. All men and women created by go, you know the thing. Poor kids are just as bright and just as talented as white kids. We choose truth over facts.
טוב, אז הבנו שתלית שכולה תכלת הוא לא, אבל בואו נדבר תכלס. שהאמריקאים הסתדרו עם ההטרדות המיניות, היחס למיעוטים ופליטות הפה. מה הבחירה בו תעשה לנו, כאן, בישראל?
גם ביידן, אבל גם סנדרס מצד שמאל וגם טראמפ מצד ימין. אני כן חושב שהם כולם למעשה דואגים לביטחון ישראל, ויש להם את האינטרס המשותף שזה, שישראל תשרוד ותצליח ותסגשג. הם פשוט רואים אמצעים מאוד שונים על כיצד ניתן לעשות זאת. ביידן הוא מהאגף השמרני של המפלגה הדמוקרטית בהקשר הזה, הוא לא מאוד רחוק מטראמפ, הוא יותר קרוב לטראמפ או לג'ורג' בוש מאשר לברני סנדרס בהקשר הזה. גם, אבל זה בעצם, הרי זה, יש פה איזשהם קווי יסוד שהם מאוד סטנדרטיים, תמיכה מוחלטת בסיוע הביטחוני, תמיכה מוחלטת בזכותה של ישראל להגן על עצמה, להגן על ישראל באום. הוא הסכים עם המדיניות של אובמה, שגם אם אנחנו שוכחים לפעמים, זו מדיניות שהייתה מאוד פרו-ישראלית, שנתנה לישראל את הסיוע הביטחוני הגדול בהיסטוריה, אבל שגם דרשה מישראל לא להרחיב את ההתנחלויות. וזה משהו שכן, שביידן מאמין בפתרון שתי מדינות. אז אם אנחנו רוצים לדבר על איך בארבע שנים האחרונות השיח הזה השתנה, אז אולי פה הפער עם טראמפ. ודיברנו על אמצעי שונה להבטיח את ביטחונת של ישראל. ביידן, כמו רוב הממסד הדמוקרטי, ואגב גם רוב הממסד הרפובליקאי עדיין, מאמין בפתרון שתי המדינות ומאמין שזה הדרך ושזה בלתי נמנע. הוא מאוד מאוד תמך מן הסתם עם אובמה בדיל עם איראן, בהסכם הגרעין, אבל גם מתוך איזושהי הבנה פרגמטית שזה הדרך להרתיע את איראן, למנוע ממנה לפתח נשק גרעיני ולהבטיח את הביטחון של ישראל. אז בהקשר הזה באמת אין דאגה, הוא כמובן, כל הארגונים היהודים, איפאק וכדומה, מאוד אוהבים אותו, הוא ביקר פה, הוא היה פה המון פעמים, הוא מאוד מיודד גם עם החבר'ה בליכוד וגם עם החבר'ה בעבודה לשעבר, היום כבר אין עבודה באמת, אבל חבר'ה במרכז, בשמאל הישראלי, אבל כן, הוא מאמין בפתרון שתי המדינות, הוא מאמין שבסופו של דבר לא יהיה פה יציבות בלי שהפלסטינאים יהיו חלק מהעסקה הזאת.
There's no solution for Israel other than a two-state solution. It does not exist. It's not possible to have a Jewish state in the Middle East without there being a two-state solution. And he has played to all the same fears and all the prejudices that exist that in this country and in Israel. Bibi Netanyahu and I know one another well. He knows that I think what he's doing is outrageous. What we do is we have to put pressure constantly on the Israelis to move to a two-state solution, not withdraw physical aid from them in terms of their security.
אבל לביידן יש מספיק בעיות גם בלי ישראל על הראש שלו. זוכרים את הטרגדיה המשפחתית בשנות ה-70? אז ב-2015 הגיעה עוד מכה.
Breaking news tonight, the White House is grieving. Word is just coming out that the Vice President's son, Beau Biden, has died from brain cancer.
Beau, בנו האהוב של ביידן, מת מסרטן. הוא היה קצין בצבא האמריקני ומקור גאווה אדיר לאבא שלו. ביידן התקשה להתמודד עם העובדה.
What was that last moment?
He looked at me and he said, "Dad, I'm not afraid. I'm okay. I always wear this rosary." And he had it on at that time. It was at the very end, and his brother was sitting there, and the three of us were holding hands, and he wanted to reassure us.
אז אחרי שהבנו מה מניע את האיש, מה העמדות שלו ומאיפה הוא בא, בואו ננסה להסתכל קדימה. המצב שלו כרגע בסקרים דווקא טוב. הוא מוביל במדינות מפתח כמו פלורידה ומישיגן, אבל אני מזכירה לכם ולכן שיש עוד כמה חודשים עד הבחירות והכל עוד יכול להשתנות. נגיף קורונה לקח מביידן את אחד הדברים שהוא הכי אוהב לעשות, להיפגש עם בוחרים. ולכן הקמפיין שלו ממשיך עכשיו בעיקר דרך סרטונים שהוא משחרר לרשת ומפגשי זום עם תומכים. זה לא בדיוק אותו דבר. הביקורת על ממשל טראמפ בכל מה שקשור לטיפול בנגיף יכולה אולי לעזור לו, אבל זה לא מספיק. הנה עוד כמה אפשרויות לפעולה עד נובמבר.
אחד זה באמת להתמקד באותן מדינות שהילרי הזניחה, ולנסות להחזיר לפחות, וצריך פה, מדברים פה מעט מאוד אנשים, כל מה שצריך זאת כמה, 100-200 אלף איש, אבל במקומות הנכונים. אז זה באמת להחזיר בוויסקונסין ובמישיגן, גם חבר'ה לבנים, צווארון כחול, אנחנו מדברים על לבנים, בלי college education, בלי תואר אוניברסיטאי, בדרך כלל בעיסוקים שמה שנקרא צווארון כחול, ולא צווארון לבן. הוא צריך להחזיר איזה 100,000, 200,000 כאלו בפנסילבניה, בוויסקונסין, במישיגן, במקביל הוא צריך להוציא ולשמור על זה שגם אפרו-אמריקאים וגם היספנים יצביעו לפחות כמו עם קלינטון, אם לא יותר, ודיברת על זה מקודם, הוא צריך יותר, בטח אפרו-אמריקאים. צריך לזכור, טראמפ לא הביא יותר קולות, זה פשוט שקלינטון הביאה פחות מאובמה, וטראמפ פחות או יותר שמר על, על, על מה שרפובליקאים בדרך כלל היו מקבלים ברוב המדינות, מפתח שהוא ניצח. ואם ביידן יכול לנצל את זה, יכול לנצל את העובדה שטראמפ באמת מאוד לאהוד, אולי לנצל את העובדה גם שהקורונה, אני יכול לא יודע מה יהיה אפקט, אבל ודאי ודאי זה יהיה אפקט כלכלי, הרסני, לא רק בעיראק ולא רק במשבר הפיננסי של 2008, אבל גם של קטרינה, בעצם יצר כזה עוינות ותסכול וריאקציה אצל הרבה בוחרים מתונים רפובליקאים, כי הם הבינו שהם לא יודעים למשול. ויכול להיות שגם שהאנשים האלה שאוהבים את טראמפ, במיוחד בפרברים, אם הם עכשיו אחרי משבר הקורונה או בעקבות זה, יתחילו לחשוב פעמיים שהוא לא מספק את הסחורה, הכלכלה לא ממשיכה לצמוח כמו שהיא הייתה עד הקורונה. אולי זה המעט מאוד שביידן צריך, וחשוב להזכיר, הוא לא צריך הרבה. לכי תדעי מה יקרה עוד, יש לנו עוד שבעה חודשים, הכל יכול להתהפך הרי עוד 10 פעמים עד אז.
צודק, לא כדאי להיכנס לתחזיות כל כך מוקדם, ועד נובמבר, אלוהים גדול. אז הבנו שג'ו ביידן הוא איש מורכב עם חתיכת היסטוריה, הרבה ניסיון, אבל גם לא מעט בעיות. הבנו גם שהוא מוביל בינתיים בסקרים. האם זה יעזור לו נגד טראמפ? האם הנשיא עצמו יקבל עוד 4 שנים בבית הלבן? אני לא יודעת. תאלצו לחכות איתי. עד נובמבר. האזנתם לפרק של אמריקן. ערכה אותו נועה אקסינר, בצוות הפודקאסט מתי ברנהרד, בן יניב ואיתמר מרגלית. הטכנאי היה שרון לרנר. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים החדשה שלנו כאן הסקטים. תוכלו לכתוב גם בדף הפייסבוק של כאן חדשות או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. פודקאסטים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף. נשתמע.